ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומא דף סמך זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו מעכשיו. השיעור היום מתחיל בסמך וב עמוד ב' די שורות מהסוף במשנה. מיקירי ירושלים, יקירי מחשובי ירושלים, היו מלווים אותו עד סוכה הראשונה. אנחנו ממשיכים בנושא שילוח שעיר המשתלח מבית המקדש לכיוון הצוק. רש"י כותב בשורה האחרונה, עד סוכה הראשונה, סוכות עשו לו בדרך, ובני אדם הולכים לגור שם לפני יום הכיפורים, שמלווים אותו מסוכה לסוכה. אנחנו נראה כמה וכמה דעות בעניין המרחק מירושלים לצוק, כמה סוכות היו, ובינתיים אנחנו נראה מה שמשנתנו מספרת. 10 סוכות ממשיך המשנה מירושלים ועד צוק, עד אותו צוק שממנו דוחפים את השעיר המשתלח. אנחנו ממשיכים לדף סמך זין עמוד א', 90 ריס, 7 ומחצה לכל מין. ריס הוא מרחק, הוא מידת אורך. אם ניקח את המספר 90 כאילו, 90 ריס, נחלק אותו בשבע וחצי, כלומר יש 7.5 מיל ב-90 ריס. נגיד את החשבון עוד פעם, יש 7.5 ריס לכל מיל. אז אם אנחנו ניקח 90 ונחלק אותו ב-7.5, נקבל 12 מיל. אז לפי דעת המשנה, וזה החשבון נמצא ברש"י, שורה שנייה, 7 ומחצה ריס לכל מיל, הרי ל-90 ריס 12 מיל. והם, ממשיך רש"י, 11 מסעות מירושלים, זה סך הכל 11 מסעות, מירושלים מסוכה הראשונה מסע אחד, ומסוכה לסוכה עד 10 מסעות, זה 9, מסוכה לסוכה זה 9, הרי כולל המסע הראשונה 10 מסעות. או מסוכה אחרונה לצוק מסע אחד, הרי לכל מסע ומסע מיל, חוץ מאחד מהן שיש בו שני מילים. היינו דקטני ומלווין אותו מסוכה לסוכה, שהמיל הוא תחום שבת, מיל זה 2,000 אמה, חוץ מאחרון שהוא רחוק שני מילים. ומלווהו מיל, אותה מסוכה אחרונה, אלו שהיו שם מלווהו מיל, ועומד מרחוק ורואה את מעשיו, אותו כהן, אותו משלח עם השעיר, ממשיך המיל האחרון לבד. אנחנו נחזור למשנה. על כל סוכה וסוכה אומרים לו, אומרים למשלח, הרי מזון והרי מים. אנחנו מדברים על יום כיפור, נכון? אבל זה מה שאמרו לו. הוא מלווין אותו מסוכה לסוכה, חוץ מאחרון שבהן, שאינו מגיע עמו לצוק, אלא עומד מרחוק ורואה את מעשיו. מה היה עושה? חולק לשון של זהורית, זה חתיכת צמר שצבעו אדום, חציו קשור בסלע וחציו קשור בין שני קרנוב. הסלע, כמובן, הסלע שהיה אצל רגליו למעלה בתחילת הצוק, איפה שהוא עמד. ודחפו לאחוריו, הוא דחף את השעיר לאחוריו, והוא מתגלגל ויורד, ולא היה מגיע לחצי ההר עד שנעשה איברים איברים. בא אותו משלח, הוא חוזר עכשיו על עקבותיו, בא וישב לו תחת סוכה האחרונה עד שתחשך. ומאימתי מתמה בגדים? זה כמובן מה שכתוב בפסוקים בתורה, שיש כאן תומעה ששורה על המשלח, והתורה מדברת על כך שהוא צריך לא רק שהוא תמה, אלא הבגדיו גם נתמעו. מתי חל עליו תומת בגדים? משיצא חוץ לחומת ירושלים. תהיה שנייה, רבי שמעון אומר, משעת דחייתו לצוק. הנושא שמופיע אצלנו בהגמות המסומנות בשוליים, כך כתבנו, מחלוקת תנאים במרחקים מירושלים לצוק ובין הסוכות. אנחנו הוספנו פה תרשים שמראה שיטת רבי מאיר, שהתנא קמא של משנתנו, על 12 מיל. התחלנו מירושלים, ובקצה השמאלי של התרשים הזה, ואתם יכולים לראות מספרים, הם מספר הסוכות, ויש 10 מיל מירושלים לסוכה האחרונה, ומהסוכה האחרונה עד לצוק אתם יכולים לראות 2 מיל לצוק. עכשיו הגמרא, תנו רבנן, 10 סוכות ו-12 מילין היו דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, 9 סוכות ו-10 מילין. רבי יוסי אומר, 5 סוכות ו-10 מילין היו, וכולן על ידי עירוב. כלומר, לפי רבי יוסי, כמו שאר הדעות, היו אנשי הסוכות האלו מלווים את המשלח. אז אם יש 5 סוכות ו-10 מילין, אתם יכולים לדמיין שהיו 2 מילין, זה 4,000 אמה, כל מיל 2,000 אמה, לתחום שבת. תחום שבת, האיסור תחום שאנחנו רגישים אליו בסוגיה הזאת היא 2,000 אמה. אז איך אפשר לעבור 4,000 אמה בין כך היה בין סוכה לסוכה לפי רבי יוסי בליווי? אז התשובה לכך שאנשי סוכה, נגיד סוכה מספר 2, היו מניחים עירוב תחומים, וזה נותן להם אפשרות להגיע מסוכה 2 עד במקום 2,000 אמה 4,000 אמה, וזה היה מאפשר להם להגיע מסוכה 2 לסוכה 3. וכן אנשי סוכה 3 הניחו עירוב תחומים, זאת אומרת הניחו מזון שתי סעודות בסוף 2,000 אמה, זה מאפשר להם להמשיך עוד 2,000 אמה לכיוון סוכה רביעי, ועל זה הדרך. זה לפי רב יוסי איך יש, איך מספקים ליבוי למרות מעט מספר סוכות. ממשיך הגמרא, אמר רב יוסי, סך לי אלעזר בני, אם על ידי עירוב יכולני לעשות אפילו 2 סוכות ו-10 מילין. פה נעבור איך זה עובד לפי מה שמובע ברשי. סך לי אלעזר בני, מה זה סך לי? בלשון שחוק, על דבריי. כאילו רבי יוסי נתן חשבון עם מיעוט סוכות. הבן שלו אומר, אם אתה רוצה למעט מספר סוכות, אני יכול להמעיט את זה עד לשתי סוכות בלבד. אז ישאל השואל, איך אפשר משתי סוכות לספק ליווי שיגיע עד נגיד בעשר מיל, עשרה מילים? אז ממשיך רש"י עם החשבון ואמר לי, אם על ידי עירוב, אם אתה כבר מכניס את המרכיב הזה של עירוב תחומים, די לנו בשתי סוכות שיהיו בני ירושלים מלווין אותו שני מילים, וזה הם יצטרכו להניח עירוב תחומים שיאפשר להם לעבור שני מילים, ומסוכה ראשונה יצאו לקטו שני מילים. זאת אומרת, מסוכה הראשונה הם יתקדמו לכיוון ירושלים שני מילים. אז עכשיו המרחק בין אנשי ירושלים לסוכה הרי דלת מילים, שאתה יכול להרחיק הסוכה מירושלים, שוב פעם, ארבע מילים הוא יהיה המרחק בין ירושלים לסוכה הראשונה, ובמשך כל הזמן הזה של הליכה יהיה לו ליווי, שני מילים מטעם אנשי ירושלים ושני מילים מאלו שיצאו לקראת לכיוון ירושלים מסוכה ראשונה. וסוכה השנייה לסוף ארבעה מילים של ראשונה עם אותו פטנט. חלק מאנשי סוכה ראשונה יעריכו את מהלכם, כיוון מהלכם לכיוון השני שני מילים, ואנשי סוכה שנייה לכיוון חזרה לכיוון סוכה ראשונה שני מילים. אז המרחק בין סוכה ראשונה לשנייה שוב ארבע מילים, ויהיו מקצת אנשי בני ראשונה מערבים לצד השנייה, מקצת יערבו לצד ירושלים, וכן בני שנייה מקצתן מערבים לצד הראשונה לצאת לקטו שני מילים, מקצתן מערבים לצד צוק ללוות שני מילים. אז מה יצרנו פה? ארבע מיל מירושלים לסוכה ראשונה, עוד ארבע מיל מסוכה ראשונה לשנייה, זה שמונה מילים, ומסוכה שנייה עוד שני מילים עד לצוק. אז לפי הגישה הזאת יש ליווי עד הצוק, לא כמו השיטה של רבי מאיר למשל. אנחנו נחזור לגמרא. כמן אז לה הדתניא, חוץ מאחרון שבהן שלא הגיע אמו לצוק אלא עומד מרחוק ורואה את מעשיו. אנחנו כבר ראינו את הגישה, ולמרות שהזכרנו כעת שראינו את הפסקה הזאת במשנה, תוספות בדיבור המתחיל כמן אז מתייחס לגרסה דתניא שמצפיע על ברייתא, למה מוזכר פה השאלה כמי הולך הברייתא בזמן שהיה אפשר לכאורה לשאול אותו שאלה לגבי המשנה. אבל שוב פעם, תוספות מוכיח שיש לגרוס פה הברייתא דתניא ואין זה ציטוט מהמשנה. אני אומר פשוט לכם שאם זה נראה מוכר, ראינו את הפסקה הזאת שלוש שורות מראש העמוד במשנה. אז אנחנו שואלים מי התנה שיגיד שמהסוכה האחרונה עד לצוק לא היה ליווי, לא היה ליווי עד הצוק, וזה מה שנקרא אותו עוד פעם. השאלה, מי התנא שאומר חוץ מהאחרון שבהן שלא הגיע עמו לצוק אלא עומד מרחוק ורואה את מעשיו, כמן כרבי מאיר. זה מסתדר עם החשבון שאמרנו מקודם, עשר סוכות ועוד שני מיל מהסוכה האחרונה, כי מירושלים עד סוכה עשירי חשבנו עשר מיל, עשרה מיל, ומהסוכה האחרונה עד לצוק שני מיל, אז אין אפשרות לליווי לשני מיל, זה 4,000 אמה מסוכה האחרונה עד לצוק, אלא רק נוסיף במאמר מוסגר, אמרתי שאין אפשרות אם לא מכניסים את השיקול של עירוב, אבל רבי מאיר לא הזכיר השימוש בעירוב, ומילא אנשי סוכה האחרונה יכולים ללוות אותו עד תחום שבת, זה 2,000 אמה, זה מיל אחד, ומהמיל הזה עד המיל האחרון, המיל ה-12 הוא לבד. אנחנו חוזרים לגמרא. על כל סוכה וסוכה אומרים לו הרי מזון והרי מים. ושוב פעם, אנחנו מדברים בעצמו של יום כיפור. תנא, מעולם לא הוצרח אדם לכך, אף אחד לא ניצל את המציאות הזאת של מים ומזון ביום כיפור, אז למה בכלל הזכירו שיש לנו מזון ומים? אלא שאינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו. זה עבודה פסיכולוגית. הרי זה יום כיפור, זה גם הליכה ארוכה, וזה קשה. אז כדי להשקיט את תחושות הרעבון, אמרו לאותו משלח, יש מזון, יש מים, אז הוא הרגיש יותר טוב ככה, על סמך הכלל, אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו. מה היה עושה חולק לשון של זהורית? הנושא שכתבנו ממול, איפה היו קושרים הלשון זהורית? המבנה מציג בפנינו פס כפול, זה הם הצעות חילופיות. ובעוד כמה שעות נראה שימוש במשולש, הם שלבים במנהג שירת לשון הזהורית. אז שוב פעם אנחנו מדברים על אותו חתיכת צמר צבוע באדום, ונחזור לגמרא. שואלת הגמרא, רק לפני שנתקיים נזכיר, במשנה שלנו הוא חלק את הלשון הזהורית וקשר חציו על ידו למעלה בצוק, למעלה בסלע שהיה אצל רגליו של המשלח למעלה, וחציו היה קושר בין שני קרניו של השעיר. הגמרא מציעה הצעה חילופית, ונקטרי לקשור כולי בסלע. הגמרא עונה, כיוון דמצווה בסעיר, מאחר שיש מצווה לדחוף את הסעיר מהצוק, אם אנחנו היינו קושרים את הלשון זרי כולו למעלה, דילמה קדים ומלבין, לשון זהורית כאות כפרה באופן ניסי היה הופך להיות לבן. אז יש כאן חשש שהיה מלבין מוקדם ומתווה דייטי, זה עשה לו יישוב הדעת, ואז לא יהיה אכפת לו לקיים מצוות השעיר ולדחוף אותו בצוק. רש"י כותב מתחת דוגמה 4 שורות, כיוון המצווה בסעיר לדוחפו לאחוריו, כי דכתיב אל ארץ גזירה, זה כתוב בתורה, ומה זה מלמד? דבר המתגזר ויורה, כלומר מתפרק. היא אמרת, נקטרי כולי בסלע, זימנין דקדים ומלבין, קודם דחיפת הסעיר, ומתווה דעתי, משמחת ליבון החטאים, ולא אכפת לי לקיים מצוות הסעיר. אנחנו נחזור לגמרא. אז לכן דחינו את ההצעה הזאת לקשור את הכל בסלע. שאלה, ונקטרי כולי בין קרניו, מה אנחנו מרוויחים בכך שהוא קושר חלק בסלע? תשובה, Zimnin de gamish lei lereishei. Gamish, כמו שאנחנו אומרים היום, גמיש. הראש היה מתכופף תחת גופו כשהוא נופל מאחוריו, ולאו עדתי, והוא לא היה יכול לראות הלשון עם הלבין. אז אנחנו עם ההסבר הזה למה עושים חלק בצוק וחלק בסעיר, נמשיך בגמרא, תנו רבנן. בראשונה היו קושרים לשון של זוריד על פתח האולם מבחוץ, כלומר בכניסה להיכל, חלק הקדמי שלו נקרא אולם, והפתח הם היו קושרים לשון של זוריד מבחוץ, כולם היו יכולים לראות אותו. הלבין היו שמחים, לא הלבין היו עציבים ומתביישים. כלומר שמשמיים לא מקבלים את הכפרה ולא מוכלים על אבונותיהם. התקינו שיהיו קושרים על פתח אולם מבפנים, ועדיין היו מציצים ורואים. הלבין היו שמחים, לא הלבין היו עציבים. התקינו שיהיו קושרים אותו חצי בסלע וחציו בין קרניו. אמר רב נחום בר פפא משום רב אלעזר הכפר, בראשונה היו קושרים לשון של זוריד על פתח אולם מבפנים, וכיוון שהגיע שעיר למדבר היה מלבין, וידעו שנעשית מצוותו, שנאמר אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו. לא היה מגיע למחצית ההר. הנושא שמופיע בשוליים, איברי המשתלח אחרי דחיפתו מהצוק, מה הם בהנאה? היבאילו, אומר שואל את הגמרא, אותן איברים, מה הן בהנאה? רב שמואל אחד אמר מותרים, אחד אמר אסורים. מה אנדי אמר מותרים? אנחנו ממשיכים לעמוד ב', דכתיב במדבר, כתוב ושילח את הסיר במדבר. רשי אומר שזה קרא יתרה של, שבא ללמד שהפקר כמדבר, הפקר זה מותר. ממשיך הגמרא, ומה דמה עשויים? דכתיב גזירה, כתוב על ארץ גזירה. רשי כותב גזירה לשון חומר ואיסור, כמו שגוזרים איסור על הציבור, גזירה. מה עם כל אחד לגבי המקור של השני? ומה דמה עשויים? היי מדבר, מה יבד לי? מה הוא לומד מהמילה מדבר שלדעה הראשונה לימד היתר כהפקר? אז השני, מבוא אלה הוא צריך את המילה מדבר לחדתניה. המדברה, המדברה, במדבר. המילה מופיע שלוש פעמים, ורשי מציין את המקראות, לרבות נוב וגבעון, שילה ובית עולמים. שגם במקומות האלו שהה המשכן מאז כניסתם לארץ עד לבניין בית המקדש בזמן שלמה, גם במקומות האלו היו מקיימים מצוות סייר משלח. ועידה חי גזירה המנדי אמר שמותר בגלל שלמד מהמילה במדבר, אז מה הוא? מי עביד לי מהמילה גזירה? מי בא אלי? לחדתניה. הפלטנו עם משולש המילה גזירה, הם דרשות על גזירה. אז הברייתא אומרת גזירה, אין גזירה אלא חתוכה. הצוק, רשי כותב, צוק חתוך בזקיפה, ולא משופע כל כך. הגמרא ממשיכה דבר אחר, אין גזירה אלא דבר המתגזר ויורד. זה השעיר מתגזר ונחתך איברים איברים בגלגולו מטה. דבר אחר, גזירה, שמה תאמר מעשה תוהם. רשי כותב, שמה תאמר מעשה תוהם, הכפרה יש בשילוח זה, מה יש ביד צוק זה להועיל. אז אנחנו חוזרים לגמרא, תלמוד אומר אני השם, אני השם גזרתיו הנה שימוש במילה גזירה, ואין לך רשות להעיר בהן. במילים אחרות, לא כל דבר צריך להיות מובן לבן אנוש. יש דברים שהקדוש ברוך הוא יודע טעמם, ואנחנו מתבקשים לבצעם, גם בלי ההבנה שעומד מאחוריהם. הגמרא ממשיכה, אמר רבא, מסתברא כמאן דאמר מותרים לגבי העיוורים. למה? לא אמרה התורה שלח לתקלה. אנחנו מדברים על שליחת השעיר למדבר, זה אנחנו שולחים אותו לשם, ומה? שהעיוורים יהיו אסורים, ומי שימצא אותם וישתמש בהם יעבור עבירה? אז לא אמרה התורה שלח לתקלה, לגרום אחר כך למי שימצא אותם ויהנה בהם שהוא עבר עבירה, אלא מסתברא כמאן דאמר מותרים. כעת משולשים מדגישים את המילה עזאזל, הם דרשות על המילה הזאת. עזאזל זה כמובן מופיע בחומש עצמו, כבר בגורלות ויקרא תת זין פסוק ח' רואים אחד לשם וגורל אחד לעזאזל. זה מופיע עוד בהמשך שוב פעם ושוב פעם. מה עומד מאחורי המילה הזאת עזאזל? שיהי תנו רבנן, עזאזל שיהי ארז וקשה. רש"י כותב שארז וקשה, המילה אל אלף למד לשון קשה. יכול, ממשיך הגמרא, יכול ביישוב, שהצוק הזה הוא ביישוב, תמיד לא במדבר. ומניין שבצוק, תמיד לומר גזירה. אנחנו ראינו את זה מקודם, שגזירה הדבר המתגזר ויורד. וגם הייתי מציין את הדרשה לפני זה, שגזירה אין גזירה אלא חתוכה, ורש"י הסביר מקודם שמדובר בצוק שהוא חתוך בזקיפה ולא משופע כל כך. תניא אידך עזאזל קשה שבהרים. הזכרנו בדרשה הראשונה פה לפני שלוש שורות עזאזל, והדגשנו את האותיות א' ול', והדרשה שם הייתה שארז וקשה. אז אנחנו חוזרים עוד פעם מילים על המילה קשה, עזאזל קשה שבהרים. וכן הוא אומר ואת אלי הארץ לקח. בקונטקסט של הפסוק המילה אילי הוא עניין של הדבר חזק או קשה. תנא דמי ושמעי עזאזל שמחפר על מעשה עוזה ועזאים. רש"י כותב עוזה ועזאים מלאכי חבלה שירדו לארץ בימי נעמה אחות תובל קין, שמסופר בספר בראשית, ועליהם אמר והיו בני הלוקים את בנות האדם, כלומר על האריות מחפר. לפני שנתקדם בגמרא נתייחס לפסוק ויקרא י"ח פסוק ד', הוספנו אותו בשוליים. שם כתוב את משפטי תעשו ואת חוקותי תשמרו ללכת בהם אני השם אלוקיכם. הבריתא הנוכחי ידרוש את הפסוק. הפס הכפול בא להדגיש מה שכתבנו בשוליים, הבדל בין משפטים וחוקים. אנחנו הבלטנו עם צורת בית את הביטוי ואילו הן רשימות הנ"ל. אנחנו זה יהיה מובן כמובן כשנתקדם בגמרא. תנו רבנן את משפטי תעשו, דברים שאלמלא נכתבו דין הוא שיכתבו. כלומר יש מצוות שגם אם לא היו כותבים, השכל היה מכתיב אותם. ואלו הן עבודת כוכבים. הדבר הבא וגילוי הראיות, יש הערה בשוליים שהרמב״ם בשמונה פרקים מגדיר גילוי הראיות בסוג מצוות חוקיות. וזאת אומרת דברים שלא היה בא בדרך השכל. נשאיר את זה כדיון מעמיק בנפרד, כל אחד בזמנו. אז אנחנו ממשיכים ממה נחשב משפט. כלומר, דברים שגם אם לא היו כתובים, דין הוא שיכתבו. מה עוד? ושפיכות דמים וגזל. וברכת השם. ברכת השם זה לשון סגי נהור, האיסור לקלל מעלה. כתוב בפסוק, את חוקותיי תשמרו. דברים שהשטן משיב עליהם. כלומר, הם לא לפי שכל האדם. האדם לא היה מגיע להם בשכלו. ואלו הן, אכילת חזיר ולבישת שעטנז וחליצת יבמה וטהרת מצורע ושעיר המשתלח. זה כבכבנו, הרי זה מה שנוגע אלינו. ושמה תאמר, מה עשה תוהו הם? גם זה ראינו מוקדם למעלה. תמוד לומר, אני השם. אני השם חקקתיו, ואין לך רשות להער בהן. כאן אנחנו דורשים את המילה חוקות, חוקותיי, וזה בשונה למה שראינו למעלה, שדרשנו את המילה גזרה. אבל בשורה תחתונה, הדברים האלו הם גזרה, הם חוקה, ואין לך רשות להרעיר בהן. אימתי מטמא בגדים? אנחנו הזכרנו שהמשלח, זה שמוציא את השעיר לזזיל עד לצוק, הוא התורה אומרת עליו שנטמא בגדיו. אנחנו רוצים לדעת מתי תומת בגדים חלה עליו. נציין מה שראינו במשנה בעמוד א', בסוף המשנה יש לנו גם חיצים בגמרות המסומנות, שמה כתוב בסמך זה א', לקראת סוף המשנה, וממתי מטמא בגדים? דעה ראשונה, מי שיצא חוץ לחומת ירושלים, ודעה שנייה, רבי שמעון אומר, משעת דחייתו לצוק. עכשיו הגמרא, אימתי מטמא בגדים? תנו רבנן, המשלח מטמא בגדים, ואין השולח את המשלח מטמא בגדים. מי זה? אלו המלווים אותו מירושלים, עליהם לא נאמר דין תומת בגדים. יכול מי שיצא חוץ לחומת עזרה, שיחול כבר תומת בגדים, תמוד לומר שלא כן. המשלח, זה מה שמופיע בפסוק, שמופיע בשוליים, אצלנו נקרא את הפסוק, כדי להכיר אותו, ממול בשוליים, כתבנו, והמשלח את השעיר לזזיל, יחבש בגדיו, ורחץ את בשרו במים, ואחר כן יבוא אל המחנה. אז בפסוק הזה של תומת בגדים כתוב והמשלח. מה יש משמעות במילה הזאת? ורשי אומר, תמוד לומר והמשלח, משמע ששילחו כבר לצד המדבר. כלומר, לא מיד מחוץ לחומת העזרה, אלא התומת בגדים חלה יותר מאוחר. ממשיך הגמרא, אי המשלח, אם אתה מדגיש את המילה הזאת, יכול עד שיגיע לצוק, שאין תומת בגדים עד לסוף, תמוד לומר, והמשלח. הכיצד? מי שיצא חוץ לחומת ירושלים, דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר, עזאזל וחיבס. הפסוק שקראנו כתוב פה, והמשלח את הסיר לעזאזל יחבס. אז יש צירוף או חיבור בין המילים האלו. ומה זה מלמד? עד שהגיע לצוק. רבי שמעון אומר, והמשלח את הסיר לעזאזל יחבס בגדיו, זורקו בבת ראש ומתמה בגדים. רש"י כותב, זורקו בבת ראש, כסבר דחיפתו וזריקתו אי שילוחו. זה קצת שונה מרבי יוסי שאמר המקום קובע, שמגיע לצוק כבר חל כיבוס בגדים. לפי רבי שמעון זה טיפה יותר מאוחר, עד שהוא ממש ידחוף אותו, אז חל תומת הבגדים. הגענו למשנה, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא, פר ושעיר של יום כיפור היו מהנשרפין חוץ לירושלים. יש קבוצה של קורבנות, דרך כלל קוראים לזה פרים הנשרפים, אבל פה לא רק הפר אלא גם שעיר של יום כיפור, ואנחנו מדברים על השעיר שהקריבו לשם, ואז לקחו את הדם שלו וזרקו בהיכל קודש הקודשים. זה השעיר של יום כיפור. מה עושים עם גופות הקורבנות האלו? היו לוקחים אותם מחוץ לירושלים ושורפים אותם שם. עוד נקודה, הוצאת אימוריהן להקטיר על המזבח. הוצאת גופן לבית השריפה, שאמרנו מחוץ לירושלים. המשנה, בא לו אצל פרוסיר הנשרפים, קורן והוציא את אמוריהן, נתנן במגיס והקטירן על גבי המזבח, קלעון במקלות והוציאן לבית השריפה, שזה היה מקום מחוץ לירושלים. וממתי מתאמין בגדים? גם על אנשים האלו יש תומת בגדים, בנוסף למשלח השעיר לעזאזל. משיצאו חוץ לחומת העזרה, פה כן יש דעה שאומר מיד מחוץ לחומת העזרה חל תומת בגדים. זה בשונה למה שהזכרנו מקודם לגבי המשלח, כי שם היה מילה המשלח, פה אין את המילה הזאת. רבי שמעון אומר, משיצית האור ברובן. כאן הגמרא מתייחסת למילה שהופיע במשנה והקטירן. שרון את הגמרא בתמיהה, והקטירן סלקה דייתך? פשוט לא הגיע זמנם לכך. ברש"י בשורה ראשונה בשורות הכי רחבות יש לנו שתי כוכביות בתוך הרש"י, אלא אחי קשלי והקטירן סלקה דייתך, וכי עכשיו הוא מקטירן ולא עודנו לבוש בגדי לבן. אנחנו פוגשים פה את הכהן, הכהן הגדול, בעודו לבוש בגדי לבן, ועדיין עליו לקרות הפרשה בבגדים הללו, ואחר כך יתבול וילבש בגדי זהב לאלו ואל העם, ויתבול שנייה להוציא כף ומחתה שנשארו בקודש קודשים, ויתבול שלישית למוספים ואימורי חטאת הללו, ותמיד של בין ארבעים כדקטני בפירקין דלקמן. אז המילה והקטירן מוקדם מדי כעת להקטיר אותם. אז מה זה שכתוב במשנה, הוציא את אמוריהם נתנם במגיז, במגיז הכלי, אז אלא אימה, ממשיך הגמרא, אלא אימה להקטירן על גבי מזבח. כלומר, הם שם אותם בכלי הזה להקטיר אותם כשיגיע זמנן. קלען במקלות, אמר רבי יוחנן, כמין קליעה. כשהוציאו את הפר ושעיר, היה כמין קליעה, קלעו את גופן יחד כדי להוציא אותן. Tana, lo haya menatchan nituach basar ola, ela ol al gabi basar. Bo nakdim v'nomar she korban ola ragil, hayu mafshitin oto me'oro, ve'az menatchim oto evarim evarim. לגבי הפר ושעיר של יום כיפור, לא היה מפשיט אותם קודם, אלא היה שורף אותם, נכון, איברים איברים, אבל עם האור עליהם. רש"י כותב שלוש שעות מהסוף, לא היה מנתחן השורפן, דיברנו כאן על שריפת הבהמות האלו מחוץ ירושלים, אז הוא לא היה מנתחן כניתוח בשר עולה שהוא מופשט מן האור קודם ניתוח כבכתיב והפשיט וניתח, אלא אור על גבי בשר ואינו מפשיטן. אז שלא נטעה, למרות שכתוב פה לא היה מנתחן לא לעצור פה, היה כן מנתח אותם, אבל ה מצב או הצורה שבו הוא ניתח חתך אותם איברים לא היה כמו הניתוח של בשר העולה, אלא ממשיך הגמר ואומרת אלא אור על גבי בשר, כלומר האיברים היו עדיין עם האור עליהם וכך שרף אותם. מנה הני מילי, מה המקור לומר את זה? דתניה, רבי אומר, נאמר כאן אור ובשר ופרש, זה לגבי פרבסו יום הכיפורים, ונאמר להלן לגבי קורבן אחר בויקרא פרק ד', זה בפר כהן משיח, זה פר שאם כהן הגדול פסק ועבר עבירה, פסק הלכה ועבר עבירה בטעות, הוא מביא פר מיוחד שנקרא פר כהן משיח, ושם כתוב אור ובשר ופרש. ממשיך הגמרא בדף סמכת אומר א', מה להלן על ידי ניתוח ולא על ידי הפשט? אף כאן על ידי ניתוח ולא על ידי הפשט. והתא מנלן, לגבי פר כהן משיח, איך אתה יודע שלא היה מופשט? דתניא, בפר כהן משיח כתוב וקירבו ופרשו והוציא, מלמד שמוציאו שלם. זה גם מהנשרפים שהזכרנו מקודם, הם מוציא אותו מאחרי השחיטה ומתנות הדם שלו, היו מוצאים אותו מבית המקדש למקום השריפה. אז ממה שכתוב פה וקירבו ופרשו והוציא, אנחנו לומדים שמלמד שהיה מוציא אותו שלם, יכול לשרפנו שלם. נאמר כאן בפר כהן משיח כתוב ראשו וקרעיו, ונאמר להלן בקורבן עולה. ברש"י יש גרסה שורה שלישית מאוד שמות, ונאמר להלן ראש וקרעיים. יש קצת דיון בסביב הגרסה הנוכחית. בכל אופן, אנחנו נתקדם. מה להלן בעולה, קורבן עולה רגיל על ידי ניתוח, ושם כתוב בקורבן עולה את הדין הזה שמנתחים אותו, אף כאן בפר כהן משיח על ידי ניתוח. שואלת הגמרא, מה להלן על ידי הפשט? בקורבן עולה היו קודם מפשיטים אורו, אף כאן על ידי הפשט? תלמוד לומר וקירבו ופרשו. רק נציין שהקירבו ופרשו הם המילים שאנחנו מגשרים או לומדים מהגזירה שווה בין פר כהן משיח והבהמות של יום כיפור. זה מה שראינו בסוף עמוד הקודם. עכשיו בפר כהן משיח כתוב וקירבו ופרשו, וזה מלמד שמה שלא היה הפשט. מהי תלמודה? איך רואים ממה שכתוב וקירבו ופרשו שלא היה הפשט? אמר פאפה, כשם שפירשו בקרבו, בשעה שהוא מוציא הקרביים מגופו, הפרש בתוכם, בתוך הקרביים, בתוך המעיים. אז כמו שהפרש בתוך הקרביים, כך בשרו באורו. זה הלימוד שלא הופשט. עד כאן שלנו להיום.